ברוכים הבאים, אתם בתסקית חשיבה ביקורתית. אני חובב עקיבא כהן, איש חינוך ומידען, וגם הכל מאחורי המיקרופון. לכבוד היציאה לחופש, חשבתי שיהיה נכון לעשות פרק הלמידה. אלו הימים בהם תלמידים קופצים מרוב שמחה, וסטודנטים נסגרים בחדרים בחשיכה. עושים שליפים ותרשימי זרימה. זה אולי לא בדיוק חשיבה ביקורתית, אבל למידה היא פעולה כנגד בורות, וידע הוא כוח מחשבה. בפרק הזה נפרק קצת את המושג השגוי אסטרטגיות למידה. למעשה, כולנו לומדים כל הזמן. לומדים איך לשפץ קורות חיים, לומדים איך לכוון את המים במקלחת, או אפילו סתם לבחור מלפונים ולבדוק אבטיחים. כך, בלי כוונה, גם תלמידים שמתעקשים לא ללמוד, לומדים כל הזמן. אולי לא החומר למבחן, הם לומדים איך לקבל כמה שיותר נקודות במשחק שכבש את המדינה. ואיך לדעת מה לומר להורים כדי לצאת עם חברים בפארק בשכונה. או לומדים את הפלאפון החדש שיצא, והפיצ'רים העדכניים של האפליקציה. אני חושב שהדבר הזה קצת קשור להפרדה שאנחנו עושים בין ידע להשכלה. או בין מיומנות שיטתית לציון והכאה בבחינה. כך תלמידים באופן אולי בלתי מודע חושבים שרק השכלה היא הידע. ולמורה הם אומרים תכתיב כדי שידע. אבל לדעת באמת, זה אולי בזמנך הפנוי דווקא לפתוח את הפרק, הספר או הסיכום בוויקיפדיה, ולהבין לפעמים בלי ממש עזרה. כולנו לומדים כל החיים, מכל שיחה, מכל אירוע, מכל מחשבה, גם אם אתם לא ממש בקטע של למידה. וגם אם זה לא בתוכנית הלימודים או שניבחן על זה שנה הבאה. כי כבני אדם אנחנו מתפתחים, צוברים ידיעה ומחדדים את ההכרה. כאן חשוב לי להדגיש ולומר מילה. על המילה הכי חמה בעולם מיומנויות הלמידה. אסטרטגיות למידה. קודם כל, זה לא אסטרטגיות. כלומר, בדרך כלל אומרים אסטרטגיות, בתכלס זה טקטיקות למידה. כאשר נותנים לי טריק זיכרון, כמו שאני עושה לא מעט בתסקית, החדר הרומי, או לצייר תרשים זרימה, הפעלתי טקטיקה. עשיתי את הצעד, את הפעולה, כדי לקדם למידה. לעומת זאת, אם אני עושה אסטרטגיה, אני בונה תכנון, סדרה של פעולות, צעד אחרי צעד, לעבר מטרה. בוא נעשה קליק כפול על הנקודה. כדי לחדד את העניין בין אסטרטגיה לטקטיקה, נחזור לדימוי שעולה קצת יותר מדי בפרקים האחרונים. זו מלחמה. אם אני אלכסנדר מוקדון, במלחמה עם דריווש, כשאני מדבר אסטרטגיה, אני לא חושב רק על המערכה. איפה אני אציב את הפרשים, או איפה הרגלים יתחבו, כדי שיפתיעו או יאגפו בהפוכה. אלו טקטיקות קטנות. אבל כדי שכל הטקטיקות האלו יהיו אפקטיביות, צריך לחשוב גם על טקטיקות נגד. ולפעמים גם זה לא מספיק. כי גנרל טוב צריך להבין את התמונה הגדולה. במיוחד להבין מה המטרה. אם המטרה היא לפזר את הצבא או לחסל את הצבא. אם המטרה היא להוריד את המורל או לכבוש את הממלכה. כל מטרה גוזרת אסטרטגיה אחרת. כל מטרה דורשת סדרת טקטיקות שונות כדי לסדר את התמונה. בואו נחזור עם התובנה הזו ממלחמות ארבלה שעל נערות עיראק לבית הספר. ונמצא שם תלמידים שמשוטטים ללא מטרה, כמובן חוץ מלקבל בגרות סבירה. יצא לי לשאול לא מעט תלמידים, איך אתם לומדים? הם ענו לי במקרה הטוב טקטיקות, וקראו לזה אסטרטגיה. טוב, הם לא בדיוק אמרו את המילים האלה. אבל אין ספק שהטעות הסמנטית הזאת, במילה טקטיקה אסטרטגיה, חלחלה. ואם כבר שואלים, אז הם קצת עונים טקטיקות, ולרוב אני מקבל את התשובה הבאה. מה זאת אומרת? אנחנו משננים. ואז אני שואל, תגידו, מה זה לשנן? זה כמו ללכת לשיננית, לאכול את החומר הזה בשיניים, הפלוריד הזה, בטעם טוט. ואז הם עונים לי, המורה הזה קרינג'. לא, זה לחזור ולכתוב את החומר שוב ושוב. אוקיי, אז נראה לי שהבנתי מה זה לשנן. אתם בעצם מנסים להיות קוסמים, ללחוץ את הלחש הארוך הזה, ולקוות שבסוף הקסם יקרה, וזה ייתקע לכם במוח. אם מותר לי לשאול, כמה פעמים צריך לומר את הלחש כדי שזה יעבור? פעם אחת? שלוש? עד שנרדמים? זוהי דעתי הצנוע. אני חושב שהבעיה עם למידה היא שאין שמות לדברים. כל אחד אולי יודע בראש שלו למה הוא מתכוון. אבל הוא לא תרגם את זה למילים. ואם כבר פותחים קורסים בקמפוס אייל, ובאמת עושים דבר מדהים, הם חוזרים וקוראים לדבר הזה בשם הלא נכון. אתם מלמדים טכניקות, ולא אסטרטגיה. אתם חושבים קרב, ולא מלחמה. אתם חושבים צעד, ולא מפה. קצת הגזמתי. אני חושב שעברתי את הנקודה. שלא תבינו אותי לא נכון. אני ממש בעד טקטיקות למידה. ומשתמש בהם המון, וממליץ גם לכם. אבל אני חושב שלא רק צריך שיטה, או כמה שיטות, אלא המחשבה על זה טיפה ברמה גבוהה. כמו Waze, צריך לחשב מסלול מחדש. רגע לפני שאנחנו פותחים את ה-Waze, אפשר לשאול למה בכלל אני חושב על למידה, אסטרטגיות למידה, כדרך. אחת המילים החשובות והידועות ביותר בלמידה היא גוגיה. בדרך כלל זה חלק משלם. פדגוגיה. בתרגום פשוט זה להוביל ילד. במובן של התנהגות ורכישת ידע. הכוונה להוביל ילד במקום אחד בידיעה למקום אחר בהבנה. דרך הלמידה. במובן הזה למידה היא דרך. יוצאים ממקום אחד והולכים למקום חדש ומופלא. הגוגיה היא ההובלה. היא ללכת מנקודת התחלה של ידע לנקודה אחרת, לרמה אחרת. במובן מסוים, הגוגיה היא התנהגות שמובילה לשינוי ובנייה של ידיעה. במובן הזה, הובלה זו הובלה בדרך לידיעה מורכבת וחדשה. לכן אני חושב, ה-Waze, שמראה לנו את הדרך, הוא מנגנון דרכו אפשר לחשוב על אסטרטגיות למידה. אז אתם יודעים, בדרך כלל לוקח לאפליקציה קצת זמן להידלק. אז בואו נתחיל בהקדמה קצרה. בתחילת שנות ה-50 של המאה שעברה, בארצות הברית התפתחה מאוד הפסיכולוגיה ההתפתחותית קוגניטיבית והבהביוריזם. הגישות האלה עברו גם למחשבה על תכנון תוכנית לימודים וחינוך. אבל כדי לעזור לנו לחשוב באמת על אסטרטגיות למידה, ניקח את אחת התוכניות אולי הכי ידועה. מודל שדרכו ניתן לבנות תוכניות עבודה. אנחנו נשתמש בטקסונומיה של בלום. בואו נגיד כמה מילים על בוני הטקסונומיה, על בנג'מין בלום. בלום נולד למשפחת מהגרים יהודים בארצות הברית בתחילת המאה שעברה. וכשהגיע לבגרות, למד באוניברסיטה. שם עבד צמוד ובשלב מסוים אף החליף את רלף טיילור, מתאור תוכניות הלימודים של התקופה. במהלך חייו עבר משיקגו מארצות הברית ונעשה פעיל בערכת הישגים חינוכיים באופן בינלאומי. ב-1956 הוציא את התובנות שלו ובנה את הטקסונומיה של המטרות החינוכיות, שהעניין בו הוא סיווג מטרות החינוך. בטקסונומיה נתן דגש להבנה מקיפה של התהליכים המנטליים בלמידה, כשבלב מחקרו תלמידים מחוננים, יוצאי דופן. אבל הם לא היו המטרה. המטרה הייתה לשפר את תוכניות הלימודים ויקדם בחינת הישגים. זאת לצד פיתוח מיומנויות שכליות ברמה גבוהה. לא רק לעבור את הבחינה. במילים פשוטות, הוא ניסה לבנות דרך לחשיבה מורכבת. בלום שאל איך להעריך בצורה מיטבית תלמידים כדי לשפר למידה והישגים. הוא הכיר את החלוקות לדיסציפלינות, סוגי ידע ודרכי הוראה, אבל רצה נקודת עיגון אחרת. אולי נקודת עיגון פסיכולוגית, שתהיה מורכזת דווקא ברמות חשיבה. בלום במחקריו בנה 6 רמות חשיבה. מהרמה הפשוטה ביותר לרמה מורכבת. לכל אחת מהרמות האלו, פעלים שמעבירים קריטריונים להערכה בהתאם לפעולות הלימודיות באותה רמה. תדמיינו פירמידה. בקומה התחתונה, הקומה הארוכה, יושב הידע. בקומה השנייה יושבת ההבנה. בקומה מעליה, היישום. בקומה הרביעית, הניתוח, האנליזה. בקומה החמישית, הסינתזה, המיזוג, החשיבה הביקורתית. ובקומה העליונה, היצירה והערכה. אני מציע שנחשוב על זה כמו משחק מחשב שעולים בו בשלבים. נתחיל בתחתונה, הידע או הזיכרון. תחשבו שאנחנו נלחמים בדיסקט או דיסק און קי. בלום מבין כי כדי לדעת, קודם כל צריך לזכור. זה ממספר טלפון, שכבר היום אף אחד לא זוכר, עד מונחים בסיסיים. מפרטי מידע ועד עובדות הידעת. העניין פה הוא לשלוף. או מה שיותר נחשב היום, לאתר בקלות מידע. הידע יכול להיות ידע של פרטים, עובדות ומושגים. ידע של אמצעים, כמו הוראות שימוש וסדר פעולות, או ידע של עקרונות ובסיסי תיאוריה. בזיכרון, כדי להקיף את הידיעה, צריך לדעת את 5 הממים של השאלה. אפשר לצטט, לציין, לספור, לזהות, וגם במקרה שנושא כבר לרמה הבאה, להגדיר. כאן צריך לחזור ולשאול, מה המטרה? אם הוא רק לזכור, אז פשוט ניתן להשתמש בטקטיקה של זיכרון, כמו ראשי תיבות, שיר או קיבוצי מידע. הגענו לקומה השנייה. עברנו שלב הבא לשלב ההבנה. הבוס בשלב הזה הוא תוכנה זדונית עמומה. ההבנה כאן היא הבנה בסיסית. היא כוללת תרגום, פרשנות, ובמקרה הטוב חיזוי על סמך ידע שכבר היה. הידע כבר שם. עכשיו צריך הברה. להבין קצת יותר את התמונה הגדולה. ניתן לתאר, לפרש, להבין את הסיבה, לתרגם, להמיר, או פשוט לארגן מחדש את המידע. זה המקום לסיכומים ותרשימי זרימה. הבנת את הרעיון הכללי? יש לך תמונה? אז תסביר לי במילים שלך. הרי לי איפה יש הבדל ומה הסיבה. כאן צריך לומר, בדרך כלל במערכות חינוך לכאן מכוון את המטרה. אם הצלחת לזכור אבל אתה לא מבין, ניתן להשתמש בטכניקות של סיכום, כמו שיטת קורנל, שיטת המדרגות, ולסדר את החומר ולחשוב לבד על שאלות הבנה. הקומה השלישית זה כבר ממש מלחמה. זה לא פשוט להגיע לנקודת השמה. זה כבר משחק מחשב שלם. מריו מגיח ופותח סתימה. אין מה לעשות. זה מה שצריך לעשות. זכרנו, הבנו, אבל עכשיו מספיק עם הדיבורים, להפוך את הדברים לשימושיים. זה הרמה, להשתמש במושגים, בתיאוריות, בכללים. בעיקר, לצאת למרחב חדש, להיכנס למצבים חדשים. זה המקום לדוגמאות ולפתרון בעיות בסיסיות. עכשיו צריך לברור את החומר, לדעת מה רלוונטי, ואיפה יש התאמה. איך לקחת את התיאוריה ולהוריד אותה לשטח. ביישום אפשר לחדש, צריך בקטנה ליצור גישורים, להבין מה רלוונטי בכל הלמידה, ואיך אנחנו משתמשים בזה בפועל. מה אנחנו צריכים בפועל? נגמרה התיאוריה, נגמרו שיעורי הנהיגה. עכשיו הטסט, ובסופו, בעזרת מזל, ונהגים קצת פחות לחוצים, נקבל תעודה. או שנטעה ונצטרך לחזור את הדרך חזרה, לזכור, להבין, ליישם רק במבחן הנהיגה הבא. אין מעלית, וזה כבר מתחיל להיות קשה. הקומה הרביעית, צריך להסדיר נשימה. הקומה דורשת מיומנות רבה. האויב בהרמה הזאת, זה לא משחק אחד. זה גיימר נוב מרושע. כזה שמוכן לכל מכניקה משחקית, מכיר את הצ'יטים ומכיר את המפות. אנחנו ברמת אנליזה. יש יכולת לראות את החלקים בנפרד, להבחן את הקשרים, לראות את המבנה, להבדיל בין עיקר לתפל ולכוון למטרה. בעצם ברמה הזו, צריך לפרק מידע לגורמים. להכליל, לבנות אינדוקציה וכללים. לעשות קטגוריות להשוואות, לחשוב על תוצאות שלא מופיעות, למצוא ראיות כדי שיתמכו בטענה, ולמצוא כללים כדי לנתח מקרה להדגמה. לחפש קשרים של חיבור והפרדה, לראות כשמשנים משתנים שיש כמה תשובות אפשריות. הכל בהתאם למטרת המידע. המטרה, להשיג מסקנה. עכשיו זה לא נסיעה, זה יכולת לשחק משחק ולהבין את המפה. או זה הגיימר שמוצא את ביצי ההפתעה של הפסחה. כבר ממש מרגישים את הגובה. הגענו לקומת הסינתזה, המיזוג. בשלב הזה, נתמודד עם חברת משחקים, או עם כלי המשחק עצמו, נבין איך להרכיב מחשב, קונסולה או מסך מגע. מותאם למשחק הזה בגרפיקה טובה. להבין את המפרט שמעבר לתוכנה. זה המקום שלנו, של החשיבה הביקורתית. המקום לפתח כלי בקרה, לבנות קריטריונים, קנה מידע, ולבצע בדיקה. ברמה הזו, לא מדברים באוויר, פותרים בעיות. יוצרים תחזיות ומקבים הנחות. אפשר לחשוב מה יקרה אם... לחשוב באופן מדויק על מה תהיה התגובה. זו רמה שמאפשרת להסתכל מכמה פרספקטיבות על אותה נקודה. זה המקום להתווכח, לשקול ולשכנע, לדון, לדרג ולהמליץ, לזכור, לאמת ולמסגר מחדש. זה אותו המוסכניק הוותיק שכבר ראה הכל, והוא יודע בלי שתגיד איפה האוטו קיבל פגיעה, או בודק תוכנה שמוצא דיבוג בלי הרבה השקעה. הגענו לשיא של המגדל, לרמה הגבוהה ביותר, היצירה או הערכה. זו עמדת רב אומן. הבוס בשלב הזה הוא בחור שחושב מעל ההצפנה. זה אלן טיורינג, שלא רק בונה מחשב וחושב מחשב, אלא גם חושב איך יוכל לזהות מכונה שהיא מנסה להתחזות לאדם בהפוכה. זה המקום בשיא הלמידה שאפשר לתת חוות דעת, לשפוט על בסיס כל הלמידה, תחומים ורעיונות אחרים, לבחון קריטריונים, להבין מה איכותי, ויותר מהכל, לעזור למי שנמצא בשלבים נמוכים יותר, לחשוב ולהגיע לאותה עמדה. ברמה זו ניתן להגביר שיתוף פעולה, לעצב, לשנות, לכוון, לתכנן, להמציא, להיות מקורי, ולאבד את כל הנושא או הלמידה. כאן, שעברנו מקומה לקומה, וסיימנו את המשחק, אני מקווה בהצלחה, מגיעה התובנה. תוכנית הלימודים לא מספיקה. לא מעט פעמים בלמידה, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו את הדרך, ולעלות מרמה לרמה. להתחיל בזיכרון, ולייצר הבנה, לראות איך מיישמים, ובמקרים קצת יותר מורכבים, לנתח, לבקר, או ליצור על בסיס תובנה. שווה להגיד מילת עברה. אין יחס ישיר בין קושי המשימה והמורכבות שלה לרמת חשיבה. לפעמים, למידה משלבת כמה רמות חשיבה. למרות שזה יכולה להיות אותה מטרה. כאן שווה לחזור ל-Waze. להבין איך לוקחים את הרמות האלו והופכים אותם לאסטרטגיה של ממש. כאן עולה השאלה, מה ההבדל בין יעד למטרה? מטרה זוהי המילה הגדולה. הרציונל שמאחורי הפעולה. ולרוב היא מתמקדת בתוצאה. לעומת זאת בלמידה, לרוב כדאי יותר לחשוב על יעדים. יעד היא נקודה מסוימת ומתוכננת שנקבעה מראש. בלמידה, הרבה פעמים מתמקדים במטרה הגדולה. אנחנו ישר שוקים וחושבים וחולמים על המטרה הגדולה. אבל בדיוק במקום הזה, בואו נעצור. לחשוב על הלמידה דרך יעדים, שישרתו את האסטרטגיה שלנו. ליעדים יש כלי חכם שנקרא סמארט. יעד הוא ספציפי, הוא מדיד, הוא אפשרי, הוא רלוונטי והוא תחום בזמן. הגענו לווייז, אנחנו רואים שורה וצריך לכתוב את היעד. אז תסתכלו על היעד, בואו נתחיל. אצבע אגודל. יש לכם טביעת אצבע? היא ייחודית לכם? לכן היא ספציפית. אני לא רוצה לדעת את כל התנך, אלא פסוק קטן בספר מיכה. במובן הזה, כמה שיותר ספציפי וממוקד, עדיף. לא לחשוב אני רוצה ללמוד הנדסה, אלא להתחיל במשולש ומרובע. בואו נעבור אצבע ונסתכל על האצבע השנייה. אצבע. תמיד שאנחנו בכיתה או בדיון, חושבים מה אם מותר לנו להרים אותה? האם זה אפשרי בר השגה? האם אפשרי לשים יד? לתת יד? לקבל את המציאות? תראו, אני לא יודע תכנות, אבל אני יודע דבר אחד. שווה להתחיל בקטנה במתמטיקה פשוטה. להבין בינאריה, כן ולא, 1, 0 ונקודה. ורק אז, להתחיל בצעדים קטנים, ללמוד באמת להיות אשף תוכנה. הגענו לאצבע השלישית, האמה. וכמו במקרא, אפשר למדוד אותה. נסו לעשות סרגל או קנה מידה, לבנות רמה או דירוג מ-1 עד 10, לעשות בחינה עם מכוון ברור בין טוב, בינוני ורע. בואו נעבור עוד אצבע, האצבע הרביעית, הקמיצה. אותה צריך לתחום בזמן, לתת הקצאה, לפתוח סטופר, לשים דדליין, או לחשוב מראש על זמן הכנה. והאחרונה, שלרוב היא נחשבת לא רלוונטית, היא הזרת. היא אמנם קטנה ונדפקת בפינה, אבל בלעדיה, כל האצבעות האחרות היו סתם בינוניות. היא תמיד תהיה רלוונטית, כדי לעשות שלום. ויותר מזה, אני אומר לכם כפסנטרן, ממש צריך אותה כדי לעשות אוקטבה. בואו נחזור על הדברים, וננקה רעשים. יעד הוא ספציפי, מדיד, אפשרי, רלוונטי ותחום בזמן. כפסנטרן חובב, אולי לדוגמה, זה מתוך ניסיון, שנים של תרגול אצל מורה גרמניה. אני לא אהיה פסנטרן, אם אני לא אתחיל ללמוד בשיעור סולם או יצירה. יצירה שתהיה ברמה שלי. יצירה שתעזור לי לשפר את הטכניקה, ושאני אוהב לשמוע אותה. צריך לחשוב על החלק ביצירה. לתת לעצמי זמן לתרגל אותה עד לשיעור הבא. בואו נחבר את הדברים. אנחנו לומדים נושא ומחלקים את המטלות לרמות חשיבה. בחשיבה אסטרטגית, מתכננים, אנחנו מסרטטים יעדים. אנחנו מסתכלים על היעדים החכמים והמפורטים. משתמשים ברמות השונות, בפעלים ובתוצרי למידה. זה יפה בתיאוריה, ומאוד קשה ליישם את זה. זה לרוב דורש תכנון וחשיבה מרמה גבוהה. ויש עוד עניין שלא יושב בדיוק. מה אם אני לא עומד ביעדים? ויותר מזה, מה אם בעיות שעולות כל הזמן בלמידה? כאן אני רוצה לחזור ל-Waze ולחשוב איך הופכים את המילים הכלליות האלה של רמות החשיבה, הגוגיה הזאת, לדרך פעולה. כשאנחנו ב-Waze, הדבר הראשון שאנחנו מגדירים למכשיר זה נקודת התחלה ויעד, אבל לא את הדרך. אני מתחיל בנסיעה. ה-Waze יכול לקחת אותי בדרך מסוימת, בדרך כלל הכי קצרה. הוא נותן לי אופציות, בין כביש החוף לכביש אגרה. וגם אם יש לנו פקק בדרך, לרוב לא ניכנע ונחזור הביתה. האפליקציה תמיד תמצא דרכים חילופיות להביא אתכם ליעד בדרך כלשהי. הוא לא אומר אוקיי, אז לא נגיע לחיפה. תרדו בחדרה. החשיבה הזאת נקראת חשיבה תוצאתית, והיא מחברת את היעדים והמטרה יחד. כשאנחנו חושבים אסטרטגיה באופן תוצאתי, חשיבה הופכת להיות תכנונית, מדגישה את הגדרת המטרה כשלב ראשוני וחיוני בתהליך התכנון. זו חשיבה שממוקדת במטרה. בחשיבה הזו נעשה את הפעולות הנדרשות כדי שבסופו של דבר נשיג את התוצאה הרצויה. החשיבה הזאת, כמו בווייז, מתחילה את המסע מהשורה התחתונה. אבל יחד עם זאת, היא ממשיכה ובודקת כל הזמן את אופן התקדמות ואת השגת היעדים. אני רוצה לנסות רגע להתחבר לחשיבה הזאת, התוצאתית של הווייז, גם בלמידה. טוב, אז בואו ניתן דוגמה. עוד שהייתי ילד, רציתי לדעת פסנתר, וגם היום אני רוצה להשתפר. אני חושב אסטרטגיה, ומתחיל ומגדיר יעד. עליי ללמוד מנגינה חדשה מסוימת, כל שבוע להתקדם שתי שורות ביצירה. מבחינת רמות החשיבה, אני מכוון לרכוש מיומנות ברמה של זיכרון והבנה של היצירה, ובמידה מסוימת גם יישום שלה. אני מתחיל ומגלה כמה בעיות. יש לי עומס מידע, המון תווים ויצירה ארוכה. אני שם לב שדעתי מוסחת, ויש לי זמן קצוב מאוד ללמוד את היצירה. קשה לי גם לבקש עזרה. אם כל זה לא מספיק, הבעיה העיקרית שלי היא שאני די איתי בקריאת תווים. בואו נסתכל מה אני עושה כדי לבנות אסטרטגיה. תוכנית פעולה ללמידת המנגינה. א', אני מחפש סרטון של המנגינה, וכדי להצליח לעשות אותה, אני אעט את הקצב במחשב. ב', אני אחלק לשני ידיים את היצירה, ואתאמן בנפרד על כל חלק. ורק כשידע כל יד בנפרד, אחבר בכמה שלבים את שני הידיים יחד. ג', במקביל, כדי שאני אדע גם את היצירה הבאה, אני אתחיל בתרגול קריאת תווים באפליקציה. ד', אגבל לעצמי זמן אימון קבוע ביום. באותו הזמן, אני אתנתק ממכשירים מסיכים, וזה יהיה בזמן מוקצב, בהתאם לשיטת העגבניה, 25 דקות רצופות, 5 דקות הפסקה. היי, בכל תרגול, אחזור 10 פעמים על אותה התיבה, ורק אז אנסה לחבר אותה לשורה הבאה. ו, בעניין של עזרה, כל שבוע אבקש משוב מהמורה. או יותר טוב, אקליט את עצמי, וראה איך זה נשמע. ומעל הכל, אקבע במות ברזל דדליין לביצוע היצירה. עדיף שזו תהיה הופעה. אוקיי, ראינו איך אני, כמי שמנגן עם פסנתר, בונה אסטרטגיה כללית ללמידה של יצירה. אבל מה איתכם? אתם יכולים לעשות תרגיל קצר. קחו תחום שאתם אוהבים, או סתם דף, ותראו מה עולה. מה הייתי רוצה ללמוד? אם נחזור לווייז, זוהי נקודת ההתחלה. נקודת המוצא לנסיעה. הרצון שמבין במקביל את היכולת שלנו בזמן נתון. כי תמיד צריך את הרצון להיות שם. אבל לנקודת ההתחלה צריך להוסיף את סוג הרכב בנקודת ההתחלה. כל מי שנוסע באוטו צריך קצת להכיר את האוטו. ובמילה מקבילה, כמו אוטוביוגרפיה, צריך לדעת את עצמך. הכי טוב שאפשר. היכרות עצמית היא להבין את סוג הרכב, החברה. במובן של למידה, זה מהו סגנון הלמידה שלך. איך אתם זוכרים? בראייה, בשמיעה, בעשייה. דבר נוסף שצריך לדעת, ביחס לאוטו, צריך להכיר את המנוע והרכיבים. בהמשלה, אלו אינטליגנציות במובן של גרנר, יש לנו. אינטליגנציה מילולית, אינטליגנציה לוגית מתמטית, אינטליגנציה מרחבית, אינטליגנציה מוזיקלית שמיעתית, אינטליגנציה גופנית תנועתית, אינטליגנציה תוך אישית, אינטליגנציה חברתית רגשית, או אינטליגנציה נטורליסטית. ולבסוף, חשוב מאוד לדעת את נפח המנוע. במובן של למידה, חשוב לדעת מהם החוזקות שלכם בכללי, ובמיוחד איך הם יכולות לתרום לכם בהקשר של למידה. מהם התכונות שיקחו אתכם קדימה ויעזרו לכם בלמידה. זה תמיד נחמד לבחון את עצמנו בקטנה. יש המון כלים כאלה באינטרנט. אשים בצירוף לפרק כמה כישורים. אוקיי, זיהיתם. יש לנו נקודת התחלה. כולם חגורים? והמכונית מוכנה לנסיעה. בואו נבין את האסטרטגיה של הווייז. זו שלא מבטרת על היעד, גם אם יש פתאום קשיים בדרך. זה האלגוריתם הפנימי שלנו, שאותו אנחנו צריכים לחדד. מתי להשתמש בטכניקות ולחשוב יצירתית, לעקוף בעיות בדרך והתמודד איתם מתוך מחויבות באמת לעמוד ביעדים. כדאי לחשוב על הסיכון והסיכוי בדרך. לפרק את החיזוי לכמה תחנות קטנות, לכמה יעדים קטנים. צריך אסטרטגיה, כלומר, לחשוב על סדרת טקטיקות לאור היעדים, כאשר יוצאים לדרך. רואים מאוד טוב את היעדים. בואו נדבר כאן על כמה מכשולים, שאליהם נצטרך להגיב בזמן אמת. אני נוסע בדרך, ופתאום אני יכול לראות סימן של תאונה. משהו רגשי עלה, שמקשה על הלמידה. עולה לי בעיה כזאת או אחרת בביסות רגשי. כאן, אם אני בנסיעה, יכולות לעזור לי טכניקות של ביסות רגשי, כמו דמיון מודרך, מדיטציות, כדי לחזור הביתה בבטחה. אני ממשיך לנסוע, כלומר ללמוד, ופתאום עולה לי חרדה או פחד. מה יקרה בבחינה? אני רואה שוטר באופק, מחרסמת במחשבה, איפה הרישיון שלי, והאם הוא בתוקף? כאן צריך להשתמש בכלים להרגעה, ממוזיקה קלאסית ומרגמיש, ועד לחשוב על דברים לטובה. אני ממשיך לנסוע בכביש, ורואה סימן של עומס תנועה. במובן של למידה, זה כמו להיכנס לנושא חדש, או שמסבירים הוראות מורכבות, ויש לי עומס מידע. כאן, אחפש את הרעיון המרכזי, אחפש את העיקר, ובייחוד, אחלק לחלקים, ואפשר תמיד לשאול מקר. הנסיעה קצת קשה, אנחנו עייפים. קשה לבקש עזרה, או יש לנו פאנצ'ר, ונתקענו בדרך. לא כל מי שעובר בכביש ייתן לנו יד להגבעה או גרירה. כאן, כטקטיקה, כדאי לחפש סביבה תומכת. ולפעמים, שווה ללכת לדוקטור אמיתי, ולא לדוקטור גוגל. אוקיי, אני ממשיך בנסיעה, ופתאום נכנסת שיחה. עלה לי וואטסאפ, או קיבלתי הודעה. דעתי מוסחת. אני ממש לא פנוי ללמידה. כאן, כמו בכביש, כדאי לזכור שדברים יכולים לחכות. זה לא סוף העולם. ולקבוע זמנים, בזמן נהיגה, קצת להתנתק מהמסכים. מי שלא ניסה, תתפלו לראות שזה משפר את הריכוז פלאים, ופתאום הדרך נהיית ברורה. לפעמים אני באמצע הדרך, ולא שמתי לב לנורה אדומה. הדלק נגמר, ובחוץ שערה. ברגעים כאלה, אפשר לעצור בצד. במובן הזה, בהמשלה, קשה מאוד ללמוד ללא מוטיבציה. איזה שלא תהיה, פנימית או חיצונית. לפעמים צריך הפסקה, למלא דלק, ורק אז להמשיך בנסיעה. לעשות דברים שעושים לנו טוב. ולפעמים זה לתת לנו פרסים, או לחדד ולהיות מפוקס יותר על היעדים. ולהבין למה אנחנו עושים את הדברים. על הכביש אני תמיד נכנס ללחץ. או שפתאום אני צריך להגיע למקום מאוד מהר. גם בלמידה. לפעמים צריך להגיע ממקום למקום מאוד מהר. לא כל כך למדתי לבחינה ופתאום יש מבחן בשבוע הבא. יש לא מעט אנשים שאני מכיר שעוזר להם דדליין. אבל צריך לשים לב לאיזון. אפשר להשתמש בטקטיקה שמטריצת אייזנהאואר. מה דחוף, מה חשוב, מה לא חשוב ודחוף, מה חשוב ולא דחוף, ומה לא דחוף ולא חשוב. לחלק את המשימות כדי לפרוס יותר טוב את ההוגה. כי שווה להשתחרר מלחץ לפני שממשיכים הנסיעה. לנהוג עצבני וחסר סבלנות, זה יכול להיות מאוד מסוכן. כן, עדיף להיות בעוררות על הכביש, אבל לא מעורער. הדרך ממשיכה ונהיית לא קלה. אני חושב אם בכלל הייתי צריך לנהוג ולעשות את הדרך. בעיה נפוצה אחרת בלמידה, היא אמונות מגבילות. אני יכול לומר, עזוב, אני ממש לא טוב במתמטיקה. מעולם לא הייתי אדם של מילים. בחיית, ספורט זה ממני והלאה. אני לא יכול לזוז, תמיד ישבתי על הספסל. לפעמים זו בקרה עודפת. אני נתקע בדרך. כאן אין מה לומר. צריך פשוט לנסות. בעיקר לנסות, לא להגדיר ולקבע מחשבות. לזכור שכולם טועים ונכשלים. גם איינשטיין אני חושב שטעה. טעית? זה לא אומר שאתה גרוע. זה אומר שהפעם לא הצלחת. טוב, ואולי גם בפעם הבאה. אבל אם נהיה ריאליים, אם מספיק השקעה, תמיד תוכל להיות בינוני. ממוצע? לפעמים, האפליקציה לא מתעדכנת, או שיש טעות במפה. הרישום של הכביש והסימן שלנו לא עדכני. הידע לא מדויק, והחומר לא מסודר. במקרה כזה, כדאי להסתכל על הדרך, להבין על מה אפשר לסמוך ועל מה פחות, ולהבין איך כדאי לסדר את הדרך, ואם יש בה היגיון. כי אם אנחנו נוסעים לצפון, זה יהיה ממש מוזר לנסוע דרומה. ונקודה אחרונה. תחשבו על האייקון של המחסום בווייז, באפליקציה. לפעמים דרך הלמידה לא יעילה, או שיש קושי בדרך שבה אנחנו מבינים. אפשר לנסות בדרך אחרת, למצוא דימויים שיעזרו, אנלוגיות, וזו בכלל המלצה. תמיד תחפשו עוד דרכי למידה. עדיף ללמוד בכמה דרכים. להכיר את עצמכם ולבחור איזו דרך הכי טובה. אוקיי, דיברנו הרבה על קשיים. בואו ניתן את הגוגיה, את דרך הפעולה. אחד, אתם באים ללימוד, שאלו מה המטרה שלי. שתיים, חלקו את המטרה ליעדים חכמים. 3. אבחנו, אם אפשר מראש או תוך כדי תנועה, בעיות וקשיים. 4. נתקלתם בקושי? השתמשו בטכניקות למידה, להתגבר על בעיות. עדיף אפילו בסדרה של טכניקות. 5. חשבו בכללי על תוכנית העבודה, ואחרי שסיימתם אותה, תתחילו באותו הרגע. לפחות דבר קטן אחד, כהתחלה, ספתח ללמידה. וההצעה שלי אחרונה. עקבו אחרי הלמידה שלכם. גיליתם בעיות? רשמו אותם. גיליתם טקטיקות? בנו מהם ארגז כלים. ואז תוכלו לשלוף אותם מתוך הרשימה. גיליתם טקטיקה של מישהו אחר? דרך של מישהו אחר ללמידה? תוסיפו למאגר. כך, בפעם הבאה שתרצו ללמוד, יהיה לכם משהו נוסף. כלי מלחמה. אם הרגשתם שלמדתם משהו מהפרק הזה, תרגישו חופשי לשתף. ותזכרו, למידה היא לא רק בכיתה. כל החיים במובן הזה הם בית ספר.